טוב, שלום וברכה. פעם אחת פגשתי באחד הקרובות משפחה שלנו, הייתה ילדה קטנה, ילדה נערה, בת 15 בערך, ששאלתי לאן את הולכת, אז היא אמרה לי שהיא הולכת לעבוד באיזשהו בית, לעשות שם ניקיון, להיות עוזרת בבית הזה. שאלתי, למה את עושה את זה? למי, לאן, כאילו, סתם לשכנים שם, לסגן, כן. למה את עושה את זה? היא אומרת, אני רוצה לקנות פלאפון, ואני צריכה כסף. אז אמרתי, אז את הולכת בשביל להרוויח שם, כמה משלמים לכם? נגיד, 40 שקל בשעה. בשביל זה את הולכת? היא אומרת, כן. אז אמרתי, תגיד לי, ואם אני אתן לך 40 שקל לשעה, שתשבי בשביל זה, תמורת זה, תשבי בחדר חשוך, שעה, את מוכנה? היא אומרת, לא לעשות כלום, סתם לשבת בחדר חשוך? כן. מותר לשמוע מוזיקה וזה? כן. מותר לישון? כן, כן, מוכנה. למה לא? ושמונה שעות? היא אומרת, כן, מוכנה. ושבוע, היא אמרה, שבוע זה 2,400 לשבוע? כן, מוכנה. למה לא? אמרתי, מה עם 50 שנה? זה בערך 9,753,000. קיבלתי 9,000,000 שקל, 50 שנה בחושך. מוכנה? אמרתי, לא, זה כבר מוגזם. אמרתי, יודעת מה? בוא נעשה אפילו יותר קל. במקום שאת תשבי בחושך שבוע שלם, פשוט תחי שבוע פחות. לכל אחד יש זמן מתי הוא נפטר. בגיל 90, אז תהי בת 89 ו-12 כמעט חודשים, שבוע פחות. ואם בגיל 20, אז שבוע פחות. כל אחד זמן שלו, תחיה פחות שבוע, תמורת תשלום. 2,400. מקבלת 2,400, חיה פחות שבוע. מה אכפת לך? אומרת, לא, אני לא מוכנה. למה? אומרת, לא רוצה למכור חיים. אמרתי, אבל זה בדיוק מה שאת הולכת לעשות עכשיו. את הולכת למכור חיים תמורת 40 שקל. חיים של שעה. מוכרת אותם. אומרת, נכון, באמת לא בסדר. אבל אני רוצה פלאפון. אז מה לעשות? אז אמרתי, את צריכה לחפש אידיאל. במה שאת עושה, תמצי שם אידיאל. זאת אומרת, איזה, יש אידיאל בלנקות שירותים. איזה אידיאל. אמרתי, מה המשפחה הזאת שהזמינו אותך? אמרתי, סתם אנשים שם, שכנים שלנו, הם אישה בהיריון, שישה ילדים, אז צריכה עזרה. אז אמרתי, זהו אידיאל. תעזרי באמת. את הולכת עכשיו לעזור לבן אדם. זה אידיאל. למה לא לעזור למישהו? זה לגלות נצח בזמן, ברגע קטן, במקום קטן, איפה שאתה נמצא. אתה עושה חסד, אתה הולך לעשות משהו טוב. אז אני אומרת, איזה חסד תמורת תשלום? הרי משלמת כסף, אז זה מין חסד, זה קונצים כאלה, זה מין מילים כאלה שאתה אומר, וזה, אני הולך את חסד, אבל תכלס, זה כסף. אמרתי, כסף זה לא מבטל מצווה. כסף לא מבטל אידיאל. כמו שאדם שהוא עושה מצווה, והוא בו בזמן, תוך כדי שהוא עושה מצווה, נהנה מהמצווה עצמה. זה קידוש, והוא שותה יין, שותה מיץ. הוא נהנה מהטעם של מיץ, או שהוא אוכל שם אוכל בשבת. אפשר למצוא מצוות כאלה שבהם תוך כדי עשיית מצווה, אתה נהנה. אז זה לא, זה שאתה נהנה, זה לא מוחק מצווה. אז גם תשלום לא מוחק מצווה. ואז כשאנחנו חיים ככה, אז אנחנו הופכים כל מה שאנחנו עושים בחיי יום יום, הופכים את זה למצווה. אתם יודעים, יש גישה כזאת אצל רבנו בחיי, שהוא אומר שבעצם כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה או כעבירה או כמצווה. אין מצב ניטרלי, אין מצב ביניים. יש דעות שאומרות שכן, יש מצוות, יש עבירות, ויש כלום, שום דבר. אתה שותה מים, זה מצווה? לא מצווה, לא עבירה, זה שום דבר, כלום. אבל רבנו בחיי אומר, לא, זה לא ככה. אם גם מה שאתה עושה בשביל מצווה, זה גם חלק מהמצווה. בשיעור הקודם שאלו אותנו, אתם שאלתם אותי, אז אם אנחנו נגיד, אני לומד במכללה, או אני עושה משהו, ועכשיו אין לי מזה שום דבר, אז זה משעמם, זה לא טוב, אני סתם יושב שם מבזבז זמן. אז אם אני יודע שאני צריך לחפש אידיאל, אז אין לי עכשיו שום אידיאל. אבל רבנו בחיי אומר, גם כשאתה מתכונן למצווה, זה גם חלק מהמצווה. גם כשאתה עושה משהו שזה מכשיר אותך, גם זה דבר הוא חלק מרכזי. גם לישון, גם לאכול, כל דבר. זאת אומרת, הכנה לאידיאל זה אידיאל. ואז יוצא שכל החיים שלך יכולים להיות כל החיים מצוות. לא שאתה רק כשאתה הולך לבית הכנסת, רק כשאתה מלווה למישהו כסף, רק כשאתה מניח תפילין, רק כשאתה עושה קידוש או עוזר למישהו. כל החיים זה הופך להיות מצוות. תסתכלו אצלכם במקור 5, אומר רבנו בחיי, בחובות הלבבות, אומר ככה, כל מעשי בני אדם אינם יוצאים מן הציווי וההזהרה. כן, זאת אומרת, או שזה מצווה, או שזה עבירה. בביאור זה, כי כל העושה מעשה, אם הוא מן הציוויים, הוא מעשה טוב. ואם יניח מעשותו, והוא יכול לעמוד בחובותו, והוא מקצר. זאת אומרת, הוא חותך את המצווה הזאת. וכן הפוך. וכן מי שעושה דבר מן ההזהרות, הוא חוטא. ואם יניח מעשותו, הוא צדיק, הוא עכשיו דבר טוב, הוא עשה, הוא הפסיק לעשות עבירה, אז הוא אוטומטית התחיל לעשות מזה מצווה. כשיניחנו בעבור יראת השם, כמו שאמר הכתוב וכולי, אז זה הופך להיות למצווה. ואם יעשה מן המעשים המותרים על דרך שווה ונכונה, הוא צדיק. כאשר אמר וכולי, כן, זאת אומרת, אז אין פה מצב ביניים, גם כשאתה מתכונן לעשות משהו, דבר חיובי, אז אתה יכול להפוך את זה למצווה. יש לי מכר אחת, שהוא נסע לדרום אפריקה, היה זה לפני 25-30 שנה בערך בארץ, הייתה תקופה כזאת שממשלת דרום אפריקה הייתה מגייסת מהנדסים ישראלים והייתה נותנת להם סכומים עצומים אם הם יוכלו לעמוד בתנאים קשים שם בעבודה בדרום אפריקה במשך 3 שנים. זאת אומרת, היו משלמים משכורת טובה, מכובדת, יפה, אבל עיקר הכסף זה היה בסוף שלוש שנים. אם אתה עמדת בתנאים, שם היו תנאים קשים, מסקיטו, אין מים, אין מזגן וחום והכל, הכל, ואתה עובד ככה שם שלוש שנים, בעצם בלי הפסקה, מקבל כסף כשהיה חוזר לארץ, היה יכול לקנות אוטו ובית. כאילו מכונית, הדירה והמכונית. ואכן מכר הזה שלי נסע לדרום אפריקה ועבד ככה קשה שלוש שנים, קיבל כל הכסף, הגיע לארץ, ובארץ המבוגרים מכם ודאי עוד זוכרים, אבל מי שלא אז קרא על זה, שבארץ היה אז מין היסטריה של בורסה. אנשים היו מכניסים כסף לבורסה, ותוך שנה היה אפשר להגיע להכפיל את הסכום. כל חודש 10%. תחשבו, זה, נגיד, יש לו היום, נגיד, מיליון שקל בשביל לקנות דירה קטנה וזה ואוטו, נכון? מיליון בערך. אם אתה שם את זה בבורסה, אז תוך חודש יש לך 100,000 שקל. כמעט, כן? 100,000 שקל בחודש, משכורת, עכשיו. זה היה, אנשים היו מוכרים בתים, מכוניות, היו נכנסים לחובות ומשקיעים בבורסה, ובאמת ככה היו מרוויחים, עוד ועוד ועוד ועוד, היה פה השתוללות. והוא, כשהוא קנה דירה, ולפי תשלום, לפי החוזה, הוא היה צריך לשלם את השכר, את התשלום הראשון על הדירה, כעבור חצי שנה. כאילו, עיקר הסכום, לא ראשון, סליחה, עיקר התשלום, כעבור חצי שנה. אז הוא אמר, חבל על הכסף, כן, חבל, אז הוא השקיע את זה בבורסה, ואז יום אחד בורסה נפלה, ונפלה חזק. ככה נפלה שלאנשים שהיו להם ממש כל זה, הפך להם אפס, פשוט. היו שם מקרים, אנשים היו מתאבדים, שם היה מנהל בנק הפועלים של כל הבנקים, בנק הפועלים, המנהל הכללי של בנק הפועלים, לוינסון, אני חושב שמשפחה שלו היה, הוא התאבד. היו שם דברים נוראים, אנשים נכנסו לכלא, היה... ואז הוא באמת, המכר הזה שלי פשוט הפסיד הכל, אפס. ואז שאלתי אותו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, אני עוד צעיר, מקסימום, אז אני מחקתי שלוש שנים מחיי, וזהו, בסדר, נתחיל הכל מחדש, הפעם הבאה אני אסע לנפאל, או אני עוד פעם אחזור לשם, אני אעבוד עוד, הפעם הבאה אני לא אשקיע בבורסה, אבל שלוש שנים מחיי נמחקו. ואני חשבתי לעצמי אז, שבאמת, זה ככה יכולים להיות כל החיים של האדם, שהוא חי, עושה משהו, ובסוף הוא פתאום מגלה שזה לא היה שווה. אז הוא יגיד, חיי נמחקו. אבל אם הוא באמת היה מחפש אידיאל, ובאמת היה רוצה לעזור שם לאנשים שחיים בדרום אפריקה וקשה להם, והוא סולל להם כביש, הוא בונה להם מפעל, הוא גורם להם שם לשינוי כלכלי. באמת רוצה לעזור. ובסוף כסף לא קיבל. או נמחק, נעלם. האם אפשר היה להגיד שהוא בזבז, מחק חיים? לא. הוא עבד לא בשביל שום אידיאל. הוא עבד בשביל כסף. ולכן חיים שלו נמחקים. אבל אם עזרת, באמת, זה לא נמחק. זה נשאר לנצח. אז לא קיבלת, או קיבלת והפסדת. אז מה? כמובן, זה צריך לחפש, לא בכל דבר שאתה, צריך לחפש אידיאלים כאלה ששם כן שווה להשקיע. אבל אם אתה בגלל סיבות האלו אחרות החלטת להיכנס למכללה הזאת, או החלטת לעבוד בעבודה המשעממת הזאת, אתה החלטת, אז חפש שם אידיאל, ואז זה יהפוך למצווה. כן, בבקשה.
אני
זו באמת שאלה טובה. זאת אומרת, אדם אומר, אני רוצה את הכסף כדי לפתוח מרכז תורני, כדי לקנות ספר תורה, כדי לעשות משהו חיובי עם הכסף הזה. בינתיים שם אין אידיאל, אבל המטרה היא האידיאל. ואני חושב שזאת גם טעות. לא צריך לעשות שום דבר שאין בו אידיאל. כלום, כלום, כלום. האידיאל לא בסוף, אידיאל עכשיו. צריך לחפש אותו עכשיו. ואם הוא מכשיר למצווה, אז הוא עכשיו בעל ערך. זה שבסופו של דבר לא קנית את הספר, או כסף נעלמו, או נעלם, או שאתה מרכז תורני נסגר בגלל סיבות האלה אחרות, זה לא משנה. אתה עכשיו גילית שם דבר חיובי וטוב. זה לא משנה מהי תוצאה, משנה מה שאתה עושה כעת. ואם אדם לא מוצא שום דבר אידיאלי, שום דבר מיוחד במה שאתה עושה, אז פשוט לא צריך לעשות. לא מוצא, אל תעשה. לא עושה שום דבר שהוא סתם. תמיד אידיאל. אמנם יש מצבים כאלה בחיים שיש אילוץ, שאתה חייב לעשות משהו, אין לך ברירה. אבל אם אין שם ברירה, אז אתה מבין שזה בהשגחה. זאת אומרת, לא טוב לך עכשיו איפה מה שאתה עושה, אתה לא מוצא שם אידיאל, תצא משם, תשתחרר מהמצב הזה, אל תעשה אותו. אבל לפעמים זה בלית ברירה אתה שם, אתה חייב. אם אתה חייב, סימן שקדוש ברוך הוא שם אותך שם. אם זה לא תלוי בבחירה שלך, אז סימן שיש שם אוצר שהשם הכריח אותך להיות שם. זה מושגח. תסתכלו אצלכם במקור שני, למטה, כתוב בכל דרכיך דאהו, אז אומר על זה רב קוק, במקור אחת, אומר ככה. כי אין לנו לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי המשלים את חסרונותינו. איך יעלה על לב איש נבון לומר שיש דבר שאנו יכולים לשאוב ממנו השלמה מוסרית ולא תעשה בכוונה מהחוכמה העליונה להועיל לנו, לאחיותינו, בשלימותינו האנושית האמיתית? איך יכול להיות שהשם תקע אותך בחור הזה, שזה סתם? אם תקע, סימן ששם עוצר, תחפש אותו. תחפש את האידיאל הזה שהוא מסתתר. יש סיפור אחד כזה שמספר אותו דייל קרנגי, יש לו איזה... מישהו מן פסיכולוג כזה, סוציולוג אולי אפשר יותר, שעוסק בכל מיני שם עצות בחיים. אז יש לו סיפור על איש אחד שהוא עבד במפעל פקקים. לא מפעל פקקים, מפעל בקבוקים. שהעבודה שלו עמד מול סרט נע, והיו ממלאים בקבוקים שם, משקעות, במיצים, לא יודע מה, והעבודה שלו זה היה לסגור את הפקק. זה העבודה. והוא ככה עבד מבוקר עד הערב, שעות, כל העבודה לסגור פקק. טיק, 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 טיק. יום, יום, שבוע, חודשים, סוגר פקקים. אפשר... והוא כל הזמן רצה לצאת מהעבודה הזאת. זו עבודה נורא משעממת, נורא מונוטונית, נורא חסרת מעוב, ושום פרספקטיבה, שום... שלא יביאו אותו אחר כך להיות סוגר פקקים הראשי, אחראי משמרת, כאילו. לא, ככה זה, עד סוף חייך. ככה, אתה תעמוד, תסגור פקקים כל החיים. והוא לא ידע מה לעשות, איך אפשר לצאת משם. הוא היה חייב. משכורת, היה חייב לפרנס משפחה, לא הייתה לו ברירה, וכל היום העבודה הנוראה הזאת זה עבדות פשוט. עד ש... יום אחד הוא הבין שכל מה שהוא סוגר את הפקקים הללו בעצם זה סמל למה שהוא עושה לעצמו בחיים שלו. הוא פשוט סותם את עצמו. הוא עובד כל היום וסותם את עצמו. כאילו הופך להיות לסתום. בעצם במקום לפתוח אפשרויות, במקום לחשוב, במקום לחפש, הוא מבחינה פסיכולוגית סוגר את שם פקקים לאישיות שלו, למיוחדות שלו, לנשמה שלו, שם פקקים. אז הוא החליט לצאת מזה בצורה כלשהי, מצא קורסים, קולג' משהו שם שמלמדים בערבים הנדסת מכונות, והוא בעלי, בערבים הלך ללמוד הנדסת מכונות, וכעבור שם כמה שנים הוא סיים את התואר, וכעבור עוד כמה שנים הוא המציא מכונה שסותמת פקקים. וכך הוא נהיה מיליונר גדול וידוע, משהו כזה, ועד היום כל המכונות בעולם שסוגרים בעצמם פקקים, זה הוא המציא אותה. הדבר הזה נקרא ביהדות, בדברי חז"ל ואחר כך בכתובים שלנו, הדבר הזה נקרא בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת, מה שאתה עושה, תעשה את זה שאתה, מכל מה שאתה עושה, אתה הולך לעשות ספונג'ה, תחפש שם אידיאל. אתה הולך לבנות משהו בג'ונגל שם באפריקה, תחפש אידיאל. אתה לומד במכללה, מה שאתה עושה, חפש שם אידיאל. זאת אומרת, אתה על ידי חיים הללו יודע את השם. ככה אתה מכיר את קדוש ברוך הוא. ככה אתה מחפש את השם שהוא מתגלה בדרכים שאתה חי בהם. תסתכלו אצלכם, זה במקור 2, אומר על זה הרב קוק במוסר אביך. אומר ככה. בכל דרכיך דאהו, בכל דרכיך צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. לא משנה מה אתה עושה, תעשה את זה שם לשם שמיים. תחפש שם את האידיאל האלוקי. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו, העבודה דווקא. ובא עם צענה, ולא במקום אחר. אל תחשוב, יש אנשים כאילו, אני עכשיו נהג, יכולתי באותו זמן ללמוד תורה, או אני עכשיו עובד פה במלצרות, אני יום אחד, או אני הייתי רוצה להיות עכשיו מהנדס. כל מיני מחשבות שאתה פה, אבל אתה חושב על שם, זאת טעות, כמו שאומר רב קוק, כן? אל תחפש במקום אחר. אם אתה יכול לצאת, תצא, אל תהיה פה. אתה לא חייב. אם אתה יכול לברוח מהמציאות שאתה לא רוצה, תלך. אבל אתה צריך פלאפון, כמו שאמרה לי אז הקרובת משפחה. אתה נאלץ להיות שם, אז תחפש שם את האידיאל. לא במקום אחר. אל תחשוב, אני עכשיו יכולתי ללמוד תורה. לא, זה לא נכון. וכן, בכל הדברים שעושה אדם, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מעשה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו של השם. ויבקש בהם את שמו יתברך, לא במקום אחר. כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלימות. אתה עכשיו נאלץ לעבוד בניקיון, תעשה את זה בתכלית השלימות. לא כדי לגמור את זה מהר וללכת לעשות משהו אחר. אז זה לא נקרא שאתה באמת מגלה את השם, את השלימות במה שאתה עושה אותו. תעשה את זה בתכלית השלמות שאתה יכול, בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר הדבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו אז, דווקא בפרט זה. זאת אומרת, זה לא נכון להיות אדם מתוסכל, הוא אומר, נגזר עליי להיות נהג, נגזר עליי להיות שם מזכירה, נגזר עליי להיות עקרת הבית, או אני חייב עכשיו לעבוד בבנק המשעמם הזה ולספור כסף של אנשים אחרים. וכאילו זה, ככה, כל היום. נגזר, לא, לא. תעשה את זה במקסימום טוב, וזאת עבודת השם. זה אידיאל, זה בכל דרכיך. אני חושב שזאת המשמעות של המונח אריכות ימים. מה שאומרים, תזכה לאריכות ימים, תשימו לב שאנשים לא אומרים, חז"ל לא אומרים שיהיה לך ריבוי ימים, אלא אריכות ימים. אריכות ימים זה שאתה חי את החיים שלך במקסימום טוב. כל החיים שלך זה עבודת השם, כל הזמן זה אידיאל, כל הזמן זה יום אחרון, אז אתה עושה אותו במקסימום טוב, ואז אז החיים שלך הם ארוכים. לכן הרבה גדולי ישראל הם חיו חיים קצרים, כאילו מבחינת הזמן, מבחינה כרונולוגית. היו המון גדולי ישראל, רמח"ל לא עבר גיל 40, אור החיים הקדוש, אריזל, רבי נחמן מברסלב, רב משה קורדוורו, הם לא עברו גיל 40 רובם. אז לא הייתה להם אריכות ימים? ועוד איך הייתה להם אריכות ימים? זה נקרא חיים ארוכים וטובים. ועל זה אנחנו אומרים על שאנחנו מתגברים על מוות. זה בעצם סיום של כל הסדרה הזאת שדיברנו היום על, בזמן האחרון על מוות. אני חושב שזה נקרא אריכות ימים. ככה מתגברים על המוות. טוב, נעצור כאן.